בפעם הקודמת סיימתי את הדיון במקורות האלה של הרמב״ם על דרגות חופש בבריאה, הבעיה התיאולוגית האם הקדוש ברוך הוא משאיר דרגות חופש בבריאה. ואחד המקורות האלה היה דברי הרמב״ם במורה נבוכים על השגחה על המין באופן כללי, בלי להשגיח על פרטים, בלי להיות מעורב בפרטים. ותוך כדי שדיברנו על הנושא הזה, אז אמרתי שיש פה בעצם, הגענו גם בפעם הקודמת, שיש פה בעצם, שמתעוררת פה שאלה של איך באמת מתייחס פרט לקולקטיב. איך, מה היחס בין שני הדברים האלה. אמרתי שבאחד הניסוחים בסוף, אמרתי שיכול להיות שהאובייקט שעליו הקדוש ברוך הוא משגיח זה כלל הטווסים. כשכלל הטווסים זה אובייקט אחד, זה לא, ויש לו המון איברים לאובייקט הזה, והקדוש ברוך הוא בסך הכל רוצה משהו מה קולקטיב הזה. אין, אולי תדליק את המזגן שם? האורגניזם הזה או הישות הזאת שעליה הקדוש ברוך הוא משגיח זה כלל הטווסים, ובעצם הוא כן משגיח על כל הישויות שיש. למה אנחנו מחליטים שהטווס הבודד הוא ישות בפני עצמה, ואז אנחנו אומרים טוב יש דרגת חופש? בא במידה יכולתי לומר שהקדוש ברוך הוא משגיח על הטווס הבודד, אבל לא על המולקולות שמרכיבות את הגוף שלו. לא כל מולקולה מולקולה, לא אכפת אם תתחלף מולקולה או תא, התחלף תא. כל עוד הטווס הזה נמצא פה ועושה את עבודתו. הוא עושה בני אדם, שפה אצלנו ההשגחה היא כן אמורה להיות גם על הפרטים ולא רק על הקולקטיב. גם הבן אדם, אני מניח לפחות שהרמב״ם יאמר, שאת הקדוש ברוך הוא לא מעניין מה עושה תא מספר 17 מיליון ו-4 משמאל לא יודע מה, ביד ימין. אלא מה? הוא צריך את האובייקט, את המכלול הזה ששמו הבן אדם, בן אדם המסוים אני מדבר, לא כלל בני אדם, והפרטים שמרכיבים את המכלול הזה, מה זה משנה? זה נקרא השגחה פרטית, זה לא נקרא השגחה כללית במבט כזה. זאת אומרת, נראה לנו איכשהו ברור שבן אדם זה איזשהו ישות אורגנית, כן, אורגניזם. והמכלול של להשגיח על האדם כמכלול, זה בעצם להשגיח על הפרטים. אנחנו לא רוצים שום דבר מהפרטים מעבר לזה שהם ירכיבו את המכלול הזה שבו הקדוש ברוך הוא מעוניין. אז גם הטווסים זה כך. רק שאצל הטווסים כנראה היחידה הבסיסית היא כלל הטווסים ולא הטווס הבודד. אבל בכל מקרה אנחנו מגיעים, לפחות אני אומר בתפיסה הזאת, אנחנו מגיעים בכל מקרה לאיזושהי רמת רזולוציה שממנה ומטה לא אכפת מה קורה. בסדר, עכשיו יכול לבוא מישהו ולכפור בכל התפיסה הזאת, מה פתאום? הקדוש ברוך הוא מעניין אותו כל אלקטרון, מה הוא עושה, או כל הדבר הכי קטן, כל דבר כזה מה הוא עושה, זה מעניין את הקדוש ברוך הוא, לא אכפת לו, זאת אומרת אין סף שממנו והלאה זה משנה, ואז אנחנו כמובן פטורים מלדון על היחס בין קולקטיב לבין פרט. אני הערתי בפעם הקודמת שאחת הדוגמאות שהבאתי, דיברתי על שני סוגי חלקיקים בפיזיקה, פרמיונים ובוזונים, שהבוזונים זה אוסף של חלקיקים שאין להם תעודת זהות, כן? שהם בכלל אין להם בעצם אישיות, לא אישיות, כן? אישיות זה מילה לא טובה, איזושהי זהות נבדלת, מתמשכת. אנחנו אומרים שיש אין בוזונים, אין, כן, האוסף, בוזונים, אנחנו, זה בעצם איזושהי אמירה על קולקטיב, זה לא אמירה על אין פרטים, ולכן שם נדמה שאפילו אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לא היה יכול להשגיח על כל בוזון לחוד, כי אין דבר כזה בוזון לחוד, המכלול הוא הישות, אין פה פרטים. אז בהקשר ההוא נדמה לי שאפילו, עוד פעם, אלא אם כן אנחנו לא מבינים משהו בפיזיקה, אבל לפחות לפי מה שהפיזיקה יודעת היום, אז בסוגי החלקיקים האלה, אפילו אם הקדוש ברוך הוא ירצה, הוא לא יכול להשגיח על כל אחד מהם לחוץ. זאת אומרת, כי זה לא, הוא לא קיים, באיזשהו מובן מוגדר בפני עצמו. ולכן אני חושב שהתפיסה של הרמב״ם היא בסך הכל תפיסה שאומרת שיש איזשהו רף, רף של סקאלה, כן, שממנו ועלה הקדוש ברוך הוא משגיח. נכון שגודל הסקאלה משתנה, אצל בני אדם זה אדם בודד, זה תבסים, זה כלל התבסים. אבל עדיין התפיסה העקרונית היא לא תפיסה כל כך מחודשת כפי שהיא אולי נראית במבט ראשון.
אז כן, יש השגחה פרטית
לפני רבה? כן, אני אומר, השגחה פרטית במובן, זה לא על כל אלקטרון, אבל השגחה פרטית על כל יש. אבל מי זה היש הבסיסי? אז כל בן אדם כן, בבני אדם זה בן אדם בודד. אבל אצל התבסים זה על קבוצת התבסים, מכלול התבסים. זה היש הבסיסי. מה?
זה לא רק על הצדיקים?
תבסים
הצדיקים?
לא,
אנשים
הצדיקים.
לא.
זה לרמב"ם, זה לא שככל שאדם צדיק יותר, יש להם יותר עוד כתב.
זה אני לא יודע, יותר או פחות, אני לא יודע, אני לא מספיק בקיא ברמב"ם כדי לענות. מה שאנחנו קראנו, יכול להיות, מה שאנחנו קראנו, זה שבבני אדם יש השגחה על פרטים, בבעלי חיים יש השגחה על הכלל. בכל אופן, אז זה עורר את השאלה, ואמרתי שבזה נתעסק היום, זה עורר את השאלה של היחס באמת בין הפרט לבין הקולקטיב שהוא חלק ממנו. כן, מה, איך אנחנו מתייחסים לשני הדברים האלה, והיום אני רוצה קצת לדבר על העניין הזה. אם אנחנו מדברים על בני אדם, וזה יתמקד בבני אדם באופן כללי, יש ויכוחים גדולים, בטח בעידן שלנו, איך לראות את היחס בין הפרט לבין הקולקטיב שהוא שייך אליו. יש תפיסות פשיסטיות שאומרות שהקולקטיב הוא בעצם הדבר החשוב, והפרטים אמורים לשרת אותו. זאת כן, אצל הקומוניסטים אמרו שהאנשים, הקורבנות, הם שמן על גלגלי המהפכה. זאת אומרת, הפרטים הם בסך הכל המולקולות, בדיוק ההסתכלות שדיברתי עליהם קודם, בסופו של דבר המטרה היא המטרה של הקולקטיב, הפרטים לא מעניינים, הפרטים הם אמצעי. אבל בצורה כזו או אחרת זה נכון בעוד תפיסות, שרואות את הפרטים כאיברים של הכלל, או כמשרתים של הכלל, ולפחות מבחינת היחס המוסרי או החשיבות, מי משרת את מי, אז הפרט לא נחשב. תפיסות קולקטיביסטיות שאומרות, מי שמשחק פה על המגרש בעולם הזה זה קולקטיבים. והפרטים הם בסך הכל מרכיבים את הקולקטיב, כמו שהתאים מרכיבים את הגוף שלי. אתם שמים לב שעברתי פה מתיאור מוסרי לתיאור אונתולוגי. אונתולוגי ישותי, כן, תורת היש. כי בתיאור המוסרי אתה יכול להגיד שלא, אף אחד לא טוען טענה מטאפיזית שקולקטיבים קיימים. כן? קולקטיב זה לא באמת משהו שקיים. אני טוען טענה מוסרית, אידיאולוגית, ערכית, שאומרת שהקולקטיבים זה הדברים החשובים והאנשים הם פחות חשובים, במובן המוסרי. זה לא בהכרח חייב לבוא אולי לידי ביטוי מטאפיזי, להגיד שאני רואה את הקולקטיב כסוג של יש. זאת איזושהי אמירה במישור אחר, שלא קשור עקרונית למוסר. הוא קשור לשאלה איך אני רואה את העולם. זאת אומרת, מה קיים פה, מה זה יש מוגדר ומה זה לא יש מוגדר. אבל נדמה לי שקשה להפריד, אפשרי, אבל קשה להפריד, ואני חושב שבדרך כלל מי שמסתכל על הקולקטיב במובן הערכי אידיאולוגי כדבר מרכזי, גם נוטה לראות את המטאפיזיקה באופן שונה. זאת אומרת, הוא רואה את הקולקטיב כאיזשהו אובייקט שקיים, ואולי אפילו היחיד שקיים.
קומוניסטים
ודאי
לא
חשבו. מה? אני לא יודע, אתה יכול, אני לא, 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 כשמדובר על יש קולקטיבי, אתה לא בהכרח צריך לדבר על נשמה. יש הרבה אנשים שתופסים שבגוף שלנו אין שום דבר חוץ מהתאים והמולקולות, ועדיין ברור להם שהגוף שלנו זאת ישות אורגנית, שהיא קיימת באיזשהו מובן, זה לפעמים יכול להפוך עניין של הגדרה.
מעבר לתאים של
השוב. גם מעבר, המכלול של התאים, זה הישות. אני לא מדבר, לא בהכרח מדבר על משהו שמעבר. המכלול של התאים, זה היש שקיים פה. התאים הבודדים הם לא, הם איברים שלו. זה לא בהכרח חייב להתרגם לאיזושהי ישות מסוג אחר. כי אם זה ישות מסוג אחר, אז מה זה קשור לתאים? אז התאים כל אחד קיים בנפרד, רק יש את הישות ההיא. אני מדבר על המכלול של התאים, לא על ישות אחרת. זה מחזיר אותנו קצת לשאלות הפנתאיזם שדיברנו עליהם לפני כמה פעמים, כן? השאלה אם הקדוש ברוך הוא זה הטבע, מה זה אומר? פשוט המכלול הטבעי זה הקדוש ברוך הוא, או הנשמה של הדבר הזה, או איך בדיוק להגדיר את זה. אז אותו דבר פה. בכל אופן, אז זה צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע, זאת התפיסה האינדיבידואליסטית יותר, שרואה את האדם הבודד כערך היסודי, המרכזי, ובעצם במידה רבה הקולקטיביות או החברה אמורה לשרת את האדם הבודד. ועכשיו עוד פעם אני אעשה את התרגום מערכים לאונתולוגיה או למטאפיזיקה, ואני אומר שבעצם בהסתכלות הזאת ברור לאנשים שגם אם האדם הוא קולקטיב של מולקולות או של תאים, חברה היא לא קולקטיב של אנשים באותו מובן. זה לא קולקטיב אורגני במובן הזה שאני מוכן לראות אותו כאיזשהו יש שיש לו קיום בפני עצמו. בסדר, נוח לנו מכל מיני סיבות, יעיל בעינינו, מכל מיני סיבות להגדיר ישים קולקטיביים, זה מהרבה סיבות, גם בהקשרים המשפטיים מגדירים תאגידים. כשלא חושב שאנשים מתיימרים לומר שתאגיד זה איזשהו יש במובן המטאפיזי. זאת אומרת שאנחנו יצרנו פה איזושהי ישות חדשה בעולם. אנחנו הגדרנו משהו, זאת קונבנציה, אנחנו הגדרנו משהו ברמה המשפטית, ונוח או יעיל, מועיל, להתייחס לדבר הזה כאילו הוא היה יש נפרד. אז ברמה העקרונית יש פה אמירה ערכית, לא אמירה מטאפיזית. אבל שוב אני אומר שהרבה פעמים האמירה הערכית הזאת מתרגמת גם לתפיסה מטאפיזית. ואני חושב שהרבה פעמים אנשים שהם אינדיבידואליסטים במובן הערכי, שתשאלו אותם לגבי המטאפיזיקה שלהם, גם המטאפיזיקה שלהם תשקף את זה. זאת אומרת, הם לא יקבלו את הטענות על זה שקולקטיב זה איזשהו סוג של יש. זאת פיקציה מועילה. זאת אומרת, זה נוח להגדיר את זה בכל מיני הקשרים, כמו עם, כן, לא דווקא תאגיד בהקשר המשפטי, גם עם. עם, כן, אפילו כן, הטענות האלה של איך קוראים לה, אוניברסיטת תל אביב. זנד, כן, בדיוק, זנד, שלמה זנד, כיצד ומתי הומצא העם היהודי. אז אפשר לקרוא את זה באופן שהוא מדבר ספציפית על העם היהודי, אבל ברור שזה יוצא מאיזושהי תפיסה שבכלל לא מקבלת את המושג עם. ואגב, רוב אלה שעונים לו עונים לו באותה מטבע. זאת אומרת, אתה צודק, בתפיסה המטאפיזית הם מסכימים איתו. הם רק אומרים, זאת לא פיקציה, זה המושג עם. זאת אומרת, המושג עם מוגדר להיות דרך איזושהי, גם היסטוריה משותפת וגם מיתולוגיה משותפת. ולא חייב להיות הכל אמיתי היסטורית וכו'. למה? כי זאת ההגדרה המקובלת היום גם במדע המדינה. כן, ההגדרה המקובלת היום שעם זאת פיקציה מועילה. וזה לא אמירה לגנותו של המושג עם. זאת אומרת, זה לא, אני מדבר בשם אלה שמגינים על התפיסה הלאומית בפני ביקורות כמו זאת של זנד. גם אלה שמגינים לא יוצאים נגדו, הרבה מהם, לא יוצאים נגדו ברמה המטאפיזית ואומרים, תשמע, אתה פשוט לא רואה את המציאות נכון. יש פה איזשהו קולקטיב, יש לו כל מיני מאפיינים כאלה או אחרים, אבל יש פה איזשהו קולקטיב. כמו אין עם פלסטיני, כן, הרבה פעמים, עניין אקטואלי. הרבה פעמים, גולדה כבר, נכון, גולדה היא המקור לזה, שאומר שאין עם כזה. וההתקוממות כנגד התפיסה של גולדה, למרבה האירוניה, זה תמיד הפוך על הפוך. ההתקוממות היא בשם אלה שרואים את העם כפיקציה. לא בשם אלה שרואים את העם לא כפיקציה. הם בעצם אומרים, מה את רוצה? העם בהגדרה זה פיקציה. זאת אומרת, קבוצה שמחליטה על עצמה, שיש לה תודעה משותפת, ממציאה לעצמה מיתוסים משותפים, אז זה מה שנקרא עם, מה אתה רוצה? זה כמו שהבדיחה מפורסמת, למה אי אפשר להתחפש לרבא, אתם יודעים. אי אפשר להתחפש לרבא, בגלל שאם אתה לובש בגדים של רבא, ואתה שם שני ביריונים לפניך, אז אתה באמת רבא. זאת אומרת, אי אפשר להתחפש לרבא, זאת אומרת, הרבא זה תחפושת. אז במובן הזה גם אי אפשר להתחפש לעם. אי אפשר להתחפש לעם, כי אם התחפשת לעם, אתה באמת עם. ופתאום קם אדם בבוקר, כן, ומרגיש שהוא עם, ומתחיל ללכת. זאת אומרת, זאת התפיסה בעצם. התפיסה היא שעם זה מושג פיקטיבי. עכשיו, אז אני אומר, זה מחדד את הנקודה שצריך להבין שיש פה שתי אמירות, למרות שהרבה פעמים הן באות ביחד, זה שתי אמירות שונות. האמירה שאני רואה את הקולקטיב או את האינדיבידואל, שני הצדדים, במרכז, במובן הערכי, זה לא תמיד משקף תפיסה מטאפיזית שונה, שאני רואה את, את הקולקטיב כאיזשהו סוג של יש קיים, או שאני רואה רק אינדיבידואלים כישים קיימים. אבל זה הרבה פעמים כן בא ביחד. לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה בא ביחד. היום זה כבר כל כך שולט את התפיסה הזאת שקולקטיבים זאת פיקציה, כמעט באופן מוחלט, במחשבה המערבית בוודאי. מי שאומר אחרת הוא פשוט הזוי היום, אני חושב, בתפיסות המקובלות. כך שאפילו אלה שמגינים על המושגים הלאומיים, הימין, מה שנקרא הרבה פעמים, בהקשרים שונים, הם מגינים בתוך שדה הדיון הזה. זאת אומרת, להפך, הם אומרים, דווקא בגלל שזה פיקציה, אז מה אתה רוצה? אנחנו פיקציה כמו כל האחרים, איך אפשר לתקוף אותנו? כמו שהרב שגר כתב פעם בספר שלו, כלים שבורים, הוא אומר שמאוד נוח ליהודי לחיות בעולם פוסט-מודרני, כי הוא מצטרף למעגל השונויות. מעגל השונויות, בעולם פוסט-מודרני בעצם אתה לא מחויב בשום צורה שהיא לאמת כלשהי. יש רק צורות שיח שונות. אז כל אחד, זה בדיוק, הנרטיבים, זה אחד הדברים שהתפיסה הנרטיבית תוקפת, זה נרטיבים לאומיים. אחד הדברים המרכזיים. שהיא תוקפת את הנרטיבים לאומיים. הוא מדבר על נרטיב דתי, אבל זה אותו רעיון. ואז הוא אומר, מה אתם רוצים? אם הכל פיקציה והכל זה רק תודעה כוזבת, תודעה כוזבת במובן החיובי, לא עובדתי, לא במובן שלילי, זאת לא ביקורת. זה זה. אז מה הבעיה? במה אנחנו יותר גרועים מאחרים? זאת אומרת, מאוד נוח לתפיסה מותקפת להצטרף לאלה שמערערים על התפיסות ההגמוניות. כי בעצם אני אומר, אוקיי, אז כולנו בעצם אותו דבר, אז מה הבעיה? זה פותר אותי מלהתמודד עם ה...
לביתי ניתן לתקיפה.
כן, בדיוק. זה פותר אותי מלהתמודד עם שאלות, כי אין שאלות, אני מסכים איתכם שזה פיקציה, גם אתם פיקציה, כולנו פיקציה, בואו ניתן ידיים ביחד ונרקוד במעגל השונויות. מעגל כמובן זה מקום שבו כולם נמצאים במרחק שווה מהמרכז, כן, זה נקרא מעגל. זאת אומרת, הכוונה, כולם נמצאים במרחק שווה מהאמת, כן, זה המטאפורה של מעגל. אז במובן הזה, גם אלה שמגינים על תפיסות קולקטיביסטיות, על תפיסות אידיאולוגיות או קבוצתיות, עושים את זה בדרך כלל היום, לפחות בשיח של היום, עושים את זה בדרך כלל בתוך השדה הזה. הם בסך הכל אומרים, תראה, אבל פיקציה זה גם דבר חשוב. אנשים בסך הכל חיים כך, זה משפיע עלינו, זה חלק מהתודעה שלנו, אי אפשר להתעלם מהחלק הזה של התודעה שלנו, גם אם אין לו בסיס מטאפיזי אמיתי. זאת הטענה. הרומנטיקה, כן, הלאומית של לפני, לא יודע מה, 150 שנה, 200 שנה, 100 שנה, שהרב קוק הוא תוצר שלה, היא ראתה את זה אחרת, כמובן. היא מבינה שהקולקטיביזם הרעיוני, או האידיאולוגיות הגדולות, לפני עידן ניפוץ האידיאולוגיות, האידיאולוגיות הגדולות נישאות על כתפיהם של ישים קולקטיביים. זאת אומרת, היש, לפחות בחלק מהמקרים, עוד פעם, באמת, לגבי הקומוניזם זה יותר עדין, כי שם באמת אני לא חושב שהם תפסו את עצמם כאיזושהי ישות במובן המטאפיזי, אבל שם באמת זו תפיסה ערכית אחרת, ולאו דווקא מטאפיזיקה, נדמה לי, אם אני מבין נכון. אבל נגיד ברומנטיקה לאומית, או לאומנית, כן, הפשיזם מדבר מאוד בשפה של מטאפיזיקה קולקטיביסטית. כן, והרב קוק, אני חושב שהמשנה שלו במידה רבה מושפעת מהשיח הזה. זאת אומרת, הכלל ישראל והמושגים הקולקטיביסטיים, השכינה וכולי, שכמובן זה לא מושגים שהוא המציא אותם בכלל, אבל התוכן או הקונוטציה, האינטרפטציה שהוא נתן למושגים האלה, אני חושב שקשה להתעלם מההשפעה של הסביבה שבה הוא פעל. זאת אומרת, זה מה שהיה אז. זאת אומרת, הרומנטיקה הלאומית הזאת שרואה את הלאום כמשהו שקיים ומתעורר ויש לו מטרה, תפקיד בעולם וכולי, הרבה להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם הנאצים השתמשו בדיוק באותה שפה. זאת אומרת, כן, הגרמנים, הארים, יש לנו איזשהו תפקיד, עם סגולה במובן הרע של המילה. אבל זה היה סוג של שיח שהוא רומנטיקה לאומית ושמתרגמת לפעמים לרומנטיקה לאומנית, לפשיזם, שהוא מתחיל ממטאפיזיקה שונה. את מייצרים ישויות קולקטיביות, חלק יכולים, כמו שאני אומר, יכולים לעשות את זה בפריימוורק מטריאליסטי לגמרי. זאת אומרת, להגיד, לא שיש פה איזשהו מלאך שהוא המלאך של עשיו, כן? או מלאך שזה השפה שבה לפעמים חז"ל משתמשים כדי לתאר את את היש הקולקטיבי הזה, וקוראים לזה לפעמים שכינה, כנסת ישראל, כל מיני דברים מן הסוג הזה, שזה לפחות באינטואיציה הראשונית זה נתפס כמו משהו שהוא לא אוסף האנשים. אלא משהו שהוא מעבר לזה, שמנהל את אוסף האנשים, לא יודע, שהוא הנשמה, שאוסף האנשים הוא הגוף שבתוכו הנשמה הזאת שוכנת, או מין משהו כזה. אבל אני אומר שזה, כמו שאמרתי קודם לאריק, זה לא מחויב. זאת אומרת, אוסף האנשים גם הוא יכול להתאפס כאיזשהו יש קולקטיבי, כמו שאנחנו מכירים אורגניזמים בביולוגיה. זאת אומרת שאוסף תאים נתפסים כמשהו שהוא יש קולקטיבי, בלי להניח בהכרח את קיומה של נשמה, או של נפש, או של דברים כאלה. אז לכן אני אומר, הקשר בין המישור הערכי למישור המטאפיזי קיים, אבל הוא לא מוחלט. זאת אומרת, זה לא תמיד עובד בצורה כזאת. יש טענה, פעם דיברתי על זה, אני חושב שכשדיברנו על בחירה, בשנה שעסקנו בבחירה, יש טענה, יש ג'ון סרל היה איזה פילוסוף אמריקאי שדיבר על יחס בין גוף ונפש, יש לו ספר נפש מוח מדע נדמה לי משהו כזה זה נקרא, זו סדרת הרצאות שהוא נתן בבי-בי-סי, והוא מנסה לטעון שם לטובת מה שנקרא אמרגנטיות, זאת אומרת לטובת תפיסה שמה שאנחנו קוראים נפש, או המימד המנטלי של האדם, הוא לא יותר מאשר המכלול החומרי שלו. את לא צריך להניח סוג נוסף של יש, כן? סובסטנציה מסוג אחר, אלא המכלול החומרי, זה מה שנקרא יש, זה מה שנקרא נפש, סליחה. ולא צריך להניח שיש עוד משהו, נשמה או משהו כזה. הדוגמה שהוא מביא לעניין הזה,
הוא אומר שיש, יש את זה, אבל
מתבטא
במכלול.
לא, אין שום דבר חוץ מהמכלול החומרי. אבל הממדים המנטליים שלנו הם פשוט יוצאים מזה שיש תכונות, אולי אני אגיד עוד משפט.
כמו הנוזל.
כן, בדיוק, הנוזל זה הדוגמה שלו. זאת אומרת, הדוגמה שהוא הביא זה התכונה של נוזליות. כשאנחנו לוקחים מצב צבירה של חומר מסוים, נגיד של מים, אז הם יכולים להיות עדים, זה גז, יכולים להיות נוזל, יכולים להיות מוצק, קרח, אוקיי? זה תלוי בטמפרטורה, לחץ וכו'. מה זה מצב הצבירה? התכונה של מה זה? זאת אומרת, הרי מולקולת מים בודדת היא לא נוזלית, לא מוצקה ולא גז. המצב צבירה מייחד צבר של מולקולות, זאת אומרת הוא מאפיין צבר של מולקולות, הוא לא תכונה של מולקולה בודדת. אוקיי? זאת אומרת שישנם מושגים מסוימים שלא קיימים בכלל במישור של הפרט ומתעוררים או בכלל הופכים לרלוונטיים, לקיימים, רק במישור הקולקטיבי.
זאת אומרת גם לחץ, טמפרטורה.
כן, דיברנו בפעם הקודמת באמת. כן. אז הוא אומר, הנוזליות זו דוגמה לתכונה כזאת. זאת אומרת, מולקולה בודדת, אין לה תכונה של מצב צבירה. היא לא נוזל, לא גז ולא מוצק. המולקולה היא אותה מולקולה. הקשר בין המולקולות, או התכונה של הצבר, זה מצב צבירה. זאת אומרת, מצב צבירה הוא מצב של הצבר. אין צבירה, זה קשור לצבר. ובעצם מה שהוא רצה להדגים דרך זה, שגם כשאנחנו רואים שמכלול חומרי אצל אדם מייצר אפקטים או תכונות שלא היינו מצפים להם מתוך היכרות עם המרכיבים החומריים, הווה אומר חשיבה, רצון, לא יודע מה, רגשות וכדומה, הוא טוען שלפעמים יש תכונות מסוימות שמתעוררות במישור הקולקטיבי, למרות שברמה של האלמנטים הבודדים אין להם שום משמעות, הן לא יכולות להתקיים שם. זאת אומרת, נכון שאנחנו מורכבים, נתרגם את זה עכשיו, נכון שאנחנו מורכבים ממולקולות, ומולקולה זה לא דבר שחושב, רוצה, מרגיש, אבל זה לא אומר שמכלול של מולקולות, לפחות בצורה מסוימת, כמו בצורה של גוף אדם, לא יכול לחשוב, להרגיש ולרצות. ולכן הוא טוען שלא צריך להניח את קיומה של נשמה, או את קיומה של עוד, קיומה של עוד סוג של סובסטנציה, אלא המכלול החומרי יכול אולי גם הוא להסביר את התופעות המנטליות, מה שאנחנו קוראים הנפשיות. בסדר? ואגב, היום אני חושב שזאת התפיסה הרווחת ביותר. הוא קצת, הוא היה מוקדם יחסית, אבל היום יש לזה כמעט קונצנזוס בין חוקרי מוח ופילוסופים וכדומה, זה מאוד קרוב לקונצנזוס.
אז הן תכונות נרכשות?
יש. וגם רוכח תכונות המכלול הזה, מה הבעיה?
אם זה מולקולות, איך הן משתנות המולקולות?
יש טמפרטורה, יש חום, לחץ, אז זה משנה.
לא, נניח, אדם הוא קמצן, רוצה שלא להיות קמצן.
המכלול שלו בנוי בצורה אחרת מהמכלול של האחר. המכלול כזה הוא גם קמצן, המכלול ההוא לא קמצן. אם הוא הופך להיות קמצן, אז משהו קרה, מבנה השתנה אצלו משהו. או במוח, או לא משנה איפה, אבל משהו השתנה אצלו, הוא נהיה קמצן.
אז אם אני אבנה... בסדר,
זה מולך לבוקן זה אצל שני אדנים. אז זה אותו דבר, כן, לפי התפיסה הזאת, זה אותו דבר.
עם אותם...
כל אותו דבר, זה...
זה אותו דבר.
זה, הוא אומר, הטענה שהתכונות המנטליות הן פונקציה חד-ערכית של המבנה האחורי.
גם
שיבוד,
אדם
שרוצה
לעשות שינוי.
שאחד מרים את היד, באותו רגע גם השני מרים את היד.
כן, לא, אם הם באותה סביבה.
עם כל התנאים הסביבתיים שווים.
אתה צריך התניה דומה גם. יש פעולה ותגובה. גם שני מחשבים שווים, שתכניס לתוכם תוכנה שונה, הם לא יעבדו אותו דבר, נכון? אתה מגיב לסביבה שלך, אם תהיה באותו מצב בדיוק, עם אותה היסטוריה בדיוק, אז אתה תתנהג בדיוק אותו דבר. זה בדיוק הטענה.
לא, אדם שמחליט להשתנות, הולך לקורס של שינוי,
מה זה מחליט להשתנות? הוא טוען שמשהו השתנה אצלו, הוא לא מחליט להשתנות. משהו השתנה אצלו, ההחלטה הזאת גם היא מבטאת איזשהו סוג של שינוי. שינוי ביולוגי, שכתוצאה מזה נוצרת אצלו תחושה מנטלית של רצון להשתנות, וזהו, הכל בסדר, ממשיכים, הכל מתנהל במישור הביולוגי. הטענה, זה רק עכשיו שמישהו שלח לי איזה מאמר על עוד פעם, על כל ענייני הבחירה והמדעי המוח והכל. אנשים פשוט לא מבינים, זה לא יאומן עד כמה פילוסופים לא מבינים את המטריה. זאת אומרת, אנשים לא מבינים שכשאנחנו מדברים על אמרגנטיות, מה שתיארתי עכשיו, שהאמרגנטיות זה הגחה, אמרג' זה להגיח, כן? אז אמרגנטיות פירושו שהתכונות המנטליות מגיחות מתוך המכלול החומרי, כמו שהנוזליות בעצם כביכול מגיחה מתוך ההתאספות של מולקולות המים, בסדר? בנסיבות מסוימות. אז התפיסה, אני ממשיך עכשיו את התיאור למה שאתה הערת קודם, נגיד שאני מחליט ללכת להשתפר, היה אצל איזשהו שינוי, יצר אצלי תחושה של רצון ללכת להשתפר, אז עכשיו אני הולך להשתפר, למה? בגלל שהחלטתי ללכת להשתפר, מה פתאום? בגלל שהמצב הביולוגי שיצר את התחושה של רצון ללכת להשתפר, אם תפעילו את חוקי הפיזיקה, אז המצב הבא שלו זה פשוט ללכת למקום ההוא שבו משתפרים. זה הכל. שום דבר לא קורה במישור המנטלי. המישור המנטלי הוא פסיבי לחלוטין. זאת אומרת, הכל קורה במישור הפיזיקלי-ביולוגי. זאת אומרת, הכל קורה שם, יש מצב, והחוקי הפיזיקה מעבירים אותו למצב הבא, וכל מצב כזה בא לידי ביטוי מנטלי מסוים. אנחנו יוצרים איזושהי תחושת רצף מנטלית, כאילו שאנחנו החלטנו ולכן עשינו. אבל הטענה של האמרגנטיות היא טענה, היא אומרת שזאת אשליה. זאת אומרת, בעצם יש מצב ביולוגי שאנחנו חווים אותו כהחלטה להשתפר. המצב שבא אחריו פשוט יהיה חוקי הפיזיקה. זה מצב שבו אני לוקח את הרגליים שלי והולך לאיזשהו מקום. כשמבחינת התודעה, מבחינת תודעתית, תבינו עד כמה זה בדיוני. מבחינת תודעתית, בעצם אני מחבר את שתי התודעות האלה ויוצר פה איזשהו רצף. זאת אומרת, אני אומר, החלטתי ולכן אני הולך. זה כמובן שטויות. זאת אומרת, לפי התפיסה שלהם. זה לא שאני החלטתי ולכן אני הולך. זה הסיפור שאני מספר לעצמי. אגב, המוח שלנו עושה דברים כאלה. לזה יש ראיות לא רעות. המוח שלנו עושה, ראיות מצוינות, לא רעות. המוח שלנו משלים כל מיני דברים ומשלים סיפורים בכל מיני צורות מאוד מאוד יצירתיות. דיברנו אז, באותה שנה, אני חושב שדיברנו על מוח חצוי. מוח חצוי, יש שם סיפורים בדיוניים ממש, זה לא יהיו כי סופר. זאת אומרת, מראים לבן אדם, לצד אחד שלו מראים משהו, זה כאילו שתי אישיויות שחוצים את המוח. אז צד שמאל אחראי על הדיבור. אבל אם מראה מסוים מגיע רק לצד ימין, אז כשאני אתאר את המראה הזה, הרי התיאור זה דיבור, הוא בא מצד שמאל. אז אני אצטרך להסביר לעצמי כל מיני דברים שצד שמאל לא מבין, צד שמאל יודע, צד ימין יודע את זה. אבל צד שמאל לא מבין. אז הוא ממציא סיפור, הוא משלים את זה. הוא פשוט ממציא סיפור שלא היה ולא נברא. איך קורית תופעה שהוא לא יודע להסביר אותה, כי המידע הרלוונטי נמצא בצד ימין. אז הוא לא יכול, מה שנמצא בצד ימין זה האונה עובר לאונה השמאלית של המוח, לכן זה שייך לדיבור. זאת האונה, במוח, האונה השמאלית שייכת לדיבור. בכל אופן, אז הם טוענים אבל שכל החיים שלנו הם סיפור אחד כזה, סיפור בדיוני כזה. אנחנו מספרים לעצמנו איזשהו סיפור, כשבעצם מה שיש פה זה איזה רצף הבזקים כאלה, של, תחשבו על זה כמו פנס ש... או, אתם יודעים מה, נדבר על זה אחרת. תקלו על מחשב. אתה יודע, במחשב יש קרסר. הוא זז, משל חביב עליה, משל הזה. הקרסר זז משמאל לימין, נגיד, נכון? שום דבר לא זז שם, כן? זה ברור לכולם ששום דבר לא זז שם. זאת אומרת, נדלקת נקודה על המסך פה, היא נכבט ונדלקת הנקודה שעל ידה. עכשיו, זאת נכבט ונדלקת הנקודה שעל ידה, אבל איזה סיפור אנחנו מספרים לעצמנו כשאנחנו רואים את זה? שיש פה משהו שזז משמאל לימין. אנחנו בעצם, הסיפור שאנחנו מייצרים אותו, מחבר את סדר האירועים הזה, ויוצר ממנו איזשהו רצף דינמי. עכשיו, הטענה של בעלי האמרגנטיות, זה שזה כל החיים שלנו. כל החיים שלנו זה בעצם חיים של קרסר. זאת אומרת, אנחנו בעצם, יש לנו איזשהו מצב ביולוגי שאומר, עכשיו אני החלטתי להשתפר, אם נחזור לדוגמה שלך, אחרי זה בא מצב ביולוגי, עכשיו החלטתי ללכת לשם, אחרי זה יש מצב ביולוגי, הגעתי לשם, מצב ביולוגי שאני עושה משהו כשאני שם, אבל זה שום דבר, זה הכל...
כמו סרט מצויר.
מה?
כמו סרט מצויר.
כן, כמו סרט מצויר, בדיוק.
אבל כן יש כאן קשר, כי אחד גורם את השני.
אחד גורם את השני בביולוגיה.
כן.
אבל לא קשור לעניין המנטלי, לא, אני לא הולך לשם כי החלטתי ללכת לשם. אני החלטתי ללכת לשם ואחרי זה גם הלכתי לשם.
אבל גם ההחלטה הראשונה...
גם ההחלטה הראשונה היא לא החלטה.
גם היא חלק מהפיזיקה.
אנחנו קוראים לזה החלטה. זה רק אנחנו חווים את זה כאילו שאני החלטתי משהו. אבל בעצם זה איזשהו רצף כזה שהוא... זה סיפור שלנו. זה הטענה. אתה יודע, עכשיו בעיניי זה ממש דמיוני, אבל ככה הרבה אנשים תופסים את זה היום. ואלה שלא מבינים את זה, הם הרבה פעמים לא... זאת אומרת, אלה שיש הרבה שדוגלים באמרגנטיות ולא מבינים שזאת המשמעות. זה בדרך כלל פילוסופים לא כל כך מבינים את היחס הזה בין הפיזיקה לבין ההשלכות, או מה זה אמרגנטיות באמת. ולכן נוח להם לחיות עם הדבר הזה, והם יחד עם זה ממשיכים להסביר, הם יכולים להיות פילוסופים ליברליים והומניסטיים, והבן אדם מחליט ואוטונומי ומסביר ויש לו זכויות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, כשהם פשוט לא יודעים על מה הם מדברים. בכל אופן אני חוזר אז לשאלה של לעניין של הנוזליות. אז בעצם זאת הדגמה לזה שיש סוג מסוים של תכונות, של מאפיינים שלא קיימים ברמה של הפרטים, הם קיימים ברמה של הקולקטיב, הם מגיחים ברמה של הקולקטיב. כשנוצר קולקטיב מגיחות תכונות מסוימות שברמת הפרטים אין להם שום משמעות. ודיברנו באמת בפעם הקודמת, הלחץ, טמפרטורה וכדומה, שזה גם כן תכונות מן הסוג הזה. עכשיו, הטענה עכשיו בהשאלה לעולם של ערכים וקולקטיבים ולאומיות וכדומה, הטענה בעצם, פה גם היא טענה דומה מאוד. זאת אומרת, המכלול של האנשים הוא איזשהו סוג של יש, אפשר להמציא לו גם נשמה ולקרוא לו שכינה וכנסת ישראל וכדומה, אבל לא חייבים. זאת אומרת, יכולות להיות גם תפיסות קולקטיביסטיות מטריאליסטיות, והמכלול הזה יש לו איזשהן תכונות, מטרות, לא יודע בדיוק מה, שהן לא קיימות במישור של האדם הפרטי. אתם מבינים, למשל, אפילו ברמה של הקומוניסטים, כן? מה זה שוויון? שוויון בהגדרה זה יחס בין אנשים שונים. אין שוויון בעולם של אדם בודד. המושג שוויון לא קיים שם, לא שלא מושג שוויון. לא שאי אפשר להשיג את השוויון. המושג לא קיים. המושג שוויון צריך לפחות שני בני אדם, נכון? יש שני צדדים למשוואה, אז אם אתה רוצה שזה יהיה שווה לזה, יש שוויון. אבל אין שוויון בעולם של אדם בודד. אז הערך של לשמוע את הנלחם, במובן מסוים הוא ערך קולקטיבי בהגדרתו. אולי אפילו חופש, דרך אגב. למרות שחופש נראה יותר אינדיבידואליסטי, כן, חופש זה ימין. חופש זה הערך המנוגד, אבל גם חופש זה חופש ממה? חופש מאנשים אחרים. זה גם מדבר על איזשהו יחס ביני לבין הסביבה שלי, לבין הקולקטיב שבתוכו אני פועל. זאת אומרת, יש פה ערכים, יש להם איזשהו נטייה או איזשהו מאפיין שהם בדרך כלל מדברים על קולקטיבים. בשני מובנים. א', הערך בעצמו יש לו משמעות רק כאשר קיימים קולקטיבים, לא בעולם של אדם בודד, וגם הקבוצה שנלחמת בשביל הערך הזה, או שרוצה להשיג את הערך הזה, זאת קבוצה. זאת אומרת, ערכים בדרך כלל מגדירים קבוצות. מי שמאמין בערך הזה שייך לקבוצה מסוימת. מי שמאמין בערך הזה שייך לקבוצה אחרת. בתפיסות פשיסטיות נגיד, אז לפעמים אתה מוצא איזה שהם ערכים שסביבם הקולקטיב אמור להתלכד, וגם שם זה מתנהל כך, אבל באופן הטבעי זה שם, זה לא כך. באופן טבעי, שם אנחנו מתחילים מהמטאפיזיקה. קודם כל אנחנו עם. בלי קשר, אין לנו תפקידים בהכרח. זה לא צריך להיות תפיסות דתיות או תפיסות מאיפה באים תפקידים. אנחנו עם. ואנחנו היש הזה שצריך פה לשרוד, להיות חזק, להתמודד וכדומה. זה מתחיל מהתפיסה המטאפיזית, וזה מתבטא אחר כך בהתייחסות ערכית. להבדיל מקולקטיבים דתיים, למשל, ששם זה הרבה פעמים הפוך. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך להיות מחויב לערכים המשותפים, והקבוצה שמחויבת לערכים המשותפים זה בעצם הקולקטיב. אז זה יכול לבוא לשני הכיוונים, כשהרומנטיקה היהודית-לאומית זה בדיוק עושה פה את החיבור, זה הרב קוק, כן? שמנסה לעשות את החיבור בין שני כיוונים הפוכים, כן? כי הרי לאום זה מתחיל מהמטאפיזיקה, ואולי מצליח לייצר גם ערכים שהקולקטיב נגיד אמור להשיג אותם, להילחם בשבילם, להשליט אותם וכדומה. דת עובדת הפוך, זאת אומרת זה מתחיל מהערכים ובשביל זה מייצרים קולקטיב שיקדם את הערכים, שמאמין בערכים האלה שיקדם אותם. הרב קוק חיבר איכשהו את שני הדברים האלה ובעצם אומר קודם כל אנחנו, וכאן אנחנו חוזרים לשאלת סגולת ישראל, כי זה בדיוק התפיסה של סגולת ישראל שבעצם אומרת יש פה איזשהו משהו עוד לפני שהטילו עלינו משימות, עוד לפני שיש לנו מטרות משותפות. קודם כל אנחנו כאן ברמה המטאפיזית. אחרי זה, לאור התכונות המיוחדות, לאור זה שאנחנו בכלל איזשהו יש קולקטיבי, הקדוש ברוך הוא גם מטיל עלינו איזשהן משימות, ועכשיו אנחנו גם אמורים להשיג אותן. אז זה בעצם גם יש במובן הלאומני פשיסטי, זה היום קונוטציות שליליות, אבל זה לא חייב להיות שלילי, זה אני מכוון רק כדי להגדיר את העניין, וגם יש קולקטיבי במובן הדתי, במובן האידיאולוגי, כמו שאידיאולוגיה מגדירה את הקולקטיב. אז לכן המושג הזה של הקולקטיב היהודי הוא באמת חריג במובן הזה, כי העבודה היא מהמטאפיזיקה אל בעצם בתפיסות המקובלות, מהמטאפיזיקה אל הערכים ומהערכים אל המטאפיזיקה. אז אין פה מישהו אחד שהתחיל את השרשרת ומישהו אחר שהוא הקטר והקרון. הם שניהם קטרים. זאת אומרת, זה שני הצירים האלה קיימים. עכשיו, אז זה ההגדרה או התייחסות קצת פילוסופית ליחס הזה בין פרטים לבין קולקטיבים. בביטויים הלכתיים, תורניים, אני חושב שאפשר לראות התייחסות כזאת, וזאת שאלה לא פשוטה, האם מתחייבת מזה גם מטאפיזיקה כזאת? כי התייחסות תורנית פירושה ערכים. זאת אומרת, איך אני מתייחס לקולקטיבים או לפרטים, והשאלה אם אחורי זה עומדת מטאפיזיקה, אני לא יודע, לא בטוח. אבל יש התייחסות כזאת. למשל, ברמב״ם, בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב שבראש השנה נידון כל אדם, ואחר כך דנים את העיר, ואחרי זה דנים את המדינה, ואחרי זה דנים את העולם כולו. אז הנושא כלים של הרמב״ם שואלים, אם דנו את כל בן אדם לחוד, אז מה נשאר לדון על העיר? אחרי שדנת את כל אחד מתושביה, אז דינה של העיר כבר ידוע. למה צריך לעשות עוד ישיבה כדי לדון את העיר וכנה למדינה ולעולם כולו?
מה? על פירו, זה הוא לא על פירו.
לא משנה, מה זה על פי רוב, אבל עדיין, אם כל, נגיד שלי מגיע למות בגלל שהייתי רשע, ולמישהו אחר לא מגיע למות בגלל שהוא היה צדיק, אז ימותו כל מי שמגיע להם למות, לא ימותו מי שלא מגיע לו למות, בסוף יכול להיות שיצא שהעיר תחרב, כי כבר תושביה לא יהיו קיימים פה, אבל זה סייד אפקט, זאת אומרת, זו תוצאה. מה יש לעשות במישור של העיר? מה יש פה מעבר למכלול הפרטים? זה בעצם השאלה. והתשובה לעניין הזה, אני חושב, זה ש... יש משהו בישות הקולקטיבית, בישות, כן, לא דווקא מטאפיזיקה, עוד מעט אני אחזור לשאלת המטאפיזיקה. יש משהו בישות הקולקטיבית מעבר למה שיש בפרטים. זאת אומרת, יכול להיות מצב, אני חושב שאנחנו מכירים תופעות כאלה, של קהילה או קבוצה או עיר, שבסך הכל האנשים הם אנשים טובים. אבל הקהילה מתנהלת בצורה גרועה. מושחתת, לפעמים אפילו אכזרית. למרות שהאנשים יכולים להיות אנשים טובים, ולהפך. יכול להיות מצב של קהילה או קבוצה של אנשים רעים, אבל הם יצרו איזושהי מערכת כללים שבסך הכל הקולקטיב מתנהל בסדר. וזה נשאר לתת את הדוגמאות, אבל זה לא משנה כרגע. אני אומר ברמה העקרונית. כשהרמב״ם מדבר על דין שעושים עם הפרטים, ואחרי זה דין שעושים עם העיר ועם המדינה ועם העולם, הוא מדבר על זה. כאשר דנים אותי כאדם פרטי, דנים אותי בכובעי כאדם פרטי, זה הדין הראשון. אחרי זה דנים אותי בכובעי כאיבר של הקהילה, או של העיר, או של המדינה, או של העולם. ובכל מעגל כזה יכול להיות שיהיה לי דין אחר.
אבל התוצאה היא תהיה סתירה?
לא, התוצאה תהיה השקלול של כולם.
אבל אם התוצאה, הסכום. אם התוצאה שלי כאדם פרטי הייתה אמורה להביא את דיני ל... כליה נגיד, בשקלול של התפקיד...
ישאירו אותך בחיים. תלוי מה גובר על מה.
זאת אומרת, הדין האישי שלי לא יהיה נכון.
לא, אני אומר, הדין האישי הוא רק צעד אחד בדרך. בסופו של דבר מה שיקרה איתך, זה הסכום של כל הדינים, כי כל בן אדם הרי יש לו אספקטים שונים. אז כל פעם דנים אספקט אחר שלו. מה יקרה איתו כמכלול? אי אפשר להשאיר את האספקט הקולקטיבי שלי בחיים ולהרוג את האספקט האינדיבידואלי שלי.
כמו שדיברנו על הרצח, שאם בן אדם החליט לרצוח, אז זה לא משנה שבן אדם הוא לא היה מגיע לו למות, כי אם בן אדם יש לו את החופש לרצוח.
כן, לא, אבל פה אני אומר הפוך. הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון את ה... את כל האספקטים, והוא יגיע למסקנה, מה לעשות איתי אחרי שהוא שוקל את הכל. ברגע ששווה לו להשאיר אותי בחיים בגלל התפקוד הקולקטיבי שלי, למרות שבמישור האינדיבידואלי אני רשע מרושע. הוא לא אומר כלום, הוא אומר שדנים את האדם, את העיר ואת המדינה, עכשיו תפרש מה שאתה מפרש. ודינו של האדם נחתם, כמובן, בינוניים, צדיקים ורשעים, אבל מי אמר שדינו נחתם על כל אחד מאלה לחוד? אני חושב זה נשמע נורא הגיוני גם דרך אגב. אם אני כביכול, כן, זה קצת מגלומני, אם אני הייתי צריך לדון את העולם ואת יושביו, זה מה שהייתי עושה. בסך הכל צריך לדון את העולם בכל המישורים האלה, כמו שאמרתי קודם. הרי אם באמת יש קהילה שהיא מתנהלת בצורה ממש של צדיקים, כן? אבל האנשים בעצמם הם לא אנשים טובים. יש מקום לדון האם כן או לא. זאת אומרת, אם יש בן אדם שהוא רשע מרושע, אבל הוא נורא נחוץ לקיומו של העולם, יש לו תרומה בלתי רגילה לקולקטיב. ויש המון דוגמאות כאלה, לצערי. אז מה? אז יכול להיות שבהחלט הוא יישאר בחיים והם לא עונו, בגלל שהקולקטיב צריך אותו. זאת אומרת, ברור שהדין שלנו, דיברנו על זה פעם, על ההסתכלות... אולי לא זוכר מתי, אני חושב שדיברתי על זה בירושלים שם עם הרב שגר, על ההתייחסות המורכבת, שבטעות מזהים אותה כפוסט-מודרניות. דוגמת השוקולד הבאתי כבר עשרות פעמים, זה בטוח, אני לא זוכר מתי, אבל הבאתי את זה מלא פעמים, שאני מצד הבריאות לא טוב לאכול אותו, ומצד הטעם כן טוב לאכול אותו, אז טוב לאכול אותו או לא טוב לאכול אותו. זה שקלול, זה שני הדברים. אם אדם צריך להחליט מה גובר. האם הבריאות גוברת אצלו על הרצון לאכול משהו טעים, או הטעם, השיקול של הטעם גובר על השיקול של הבריאות. בסופו של דבר אתה מחליט האם כן לאכול או לא לאכול, אבל אתה עושה את הדיון בצעדים שונים. אתה מתחיל קודם כל לבדוק את האספקט הבריאותי. אתה מתייעץ עם רופאים ודיאטנים ולא יודע מי שאתה רוצה להתייעץ. אחרי זה אתה בודק את האספקט של הטעם, ואתה בודק האם זה טעים או לא טעים. בסוף אתה צריך לקבל החלטה כללית, מה עם השוקולד הזה, לאכול אותו או לא. אבל הדין שמתנהל פה הוא דין שהוא בלתי תלוי, יש פה שני דינים שונים. אתה צריך לדון על הבריאות וצריך לדון על הטעם, אין קשר ביניהם. זה שני דינים לגמרי שונים. אז גם במובן הזה, אני חושב שזה הפשט הפשוט ברמב״ם, שהדין הפרטי והדין הקולקטיבי, אין קשר ביניהם, אין קשר הכרחי ביניהם, למרות שברור שבסוף הם ישתכללו למשהו אחד, בסוף צריך לעשות משהו עם האנשים. אז הקדוש ברוך הוא צריך להחליט מה לעשות עם כל אחד מאיתנו. אבל ההחלטה הזאת בהחלט יכולה להיות מורכבת ממרכיבים שונים, איזשהו סכום של דיונים שכל אחד מהם לחוד הוא דיון אחר. עכשיו, השאלה אם דבר כזה חייב להניח מטאפיזיקה קולקטיביסטית. אני לא בטוח בזה. כי בסך הכל אנשים שלא מקבלים, נגיד שלמה זנדים כאלה, שלא מקבלים את קיומם של ישים קולקטיביים, עדיין יוכלו לקבל את כל מה שאמרתי כאן. הם יוכלו להגיד, תראה, בסך הכל חברה מתפקד, כולם מבינים שיש דבר כזה חברה, נכון? ושחברה יכולה לתפקד טוב או רע, ולא תמיד זה שיקוף ישיר, כן, פשוט, לינארי, של איך מתפקדים הפרטים שבה, אוקיי? זה כל אחד מבין, זאת עובדה. זה לא קשור לשאלה מה המטאפיזיקה שלך. ועכשיו השאלה, מה אתה עושה עם דבר כזה? איך אתה שופט אותו? האם אתה שופט אותו לחיוב, לשלילה? איך אתה ממשקל את ההיבט הפרטי עם ההיבט הקולקטיבי? את כל זה אתה יכול להגיד גם אם אתה במטאפיזיקה, אתה אינדיבידואליסט מושבע. אני לא חושב שיש מניעה לומר דבר כזה. לכן, אני לא יודע אם מהרמב״ם הזה אפשר להביא ראייה למטאפיזיקה קולקטיביסטית. זאת אומרת שהוא רואה את ה... אגב, זה לא, אם יש ראייה, זה לא רק לישראל, כמובן. אז זה כל עיר, כל מדינה, כל עם. זאת אומרת, ברמב״ם אין פה התייחסות מיוחדת דווקא לישראל. אז יש קולקטיבים, אבל אני לא בטוח שברמב״ם הזה באמת יש ראייה לזה שיש פה מטאפיזיקה קולקטיביסטית. מקום שבו רואים בצורה קצת יותר ברורה מטאפיזיקה קולקטיביסטית, זה תוספות. שמדבר תוספות בערכין, נדמה לי, בדף ת', אני אף פעם לא זוכר אם זה ערכין או מעילה, בדף ת' עמוד ב', יש תוספות של שורה למטה, והדיון שם בגמרא זה על קורבן שמתו בעליו. יש בעיה, כי נפרשנו קורבן, נפרשתי קורבן ומתתי. עכשיו הקורבן הזה צריך להקריב אותו, אבל בלי בעלים אי אפשר להקריב. מצד שני הוא קדוש, אי אפשר לעשות בו שום שימוש אחר. אז קורבן שמתו בעליו זה סיבוך הלכתי לא פשוט. אז תוספות אומר שמה, לציבור אין דבר כזה. זאת אומרת, אם ציבור יפריש קורבן ציבור, הרב סולובייצ'יק מביא את זה בעל התשובה.
שציבור לא מת.
כן, שציבור לא מת. אבל למרות שכל האנשים, לא, כל האנשים שיפרישו את הקורבן מתו. נגיד שזה בהמה מעריכת חיים. כן? אבל האנשים שיפרישו את הציבור, את הקורבן כולם מתו, עכשיו ילדיהם, נכדיהם, נמצאים פה, אומר התוספות בסדר, זה עדיין אותו ציבור, ולכן זה לא קורבן שמתו בעליו.
ישראל כולו או ציבור גם יכול להיות קהילה מסוימת?
אין קורבן ציבור של קהילה. קורבן ציבור זה של כלל ישראל. אז אומר התוספות, הוא מביא את הפסוק, הוא מביא את הפסוק של דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. ואז הוא אומר, ציבור לא מת, כי דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. הרוקט שובר משתמש בזה הרבה על העניין הזה של ציבור לא מת. בעצם יש פה איזושהי תפיסה שאומרת שהציבור נשאר אותו ציבור למרות שאוסף הפרטים שמאכלסים אותו התחלף כולו. כן, תחשבו, כן, זה הספינה של תזאוס. זו הדוגמה שפילוסופים תמיד מביאים. הספינה של תזאוס זו ספינה שפרקו אותה לקרשים והחליפו את כל הקרשים בספינה. לאט לאט, כל פעם נרכב משהו, הוציאו קרש, שמו במקומו קרש אחר. בסוף, כל החומר של הספינה הוא כבר לא החומר המקורי. האם זאת עדיין הספינה של תזאוס? הפעולות של בני עקיבא, אחרי שלוקחים מבן אדם, משתילים לו אצבע ויד ורגל ולב וכבד ומוח, משתילים לו הכל. עכשיו השאלה אם עדיין אנחנו מדברים על אותו בן אדם. בהנחה שנגיד אפילו מוח השתילו לו, בסדר? וגם שיכפלו את המוח הקודם, בדיוק כל הנוירונים בדיוק באותו מצב. בסדר? אז השאלה אם זה אותו בן אדם או לא אותו בן אדם.
מה נשאר ממנו?
בן אדם שלם.
אדם קודם.
שום דבר. כמו הספינה של תזהוס, כלום, הכל הוחלף.
קודם כל פיזיולוגית התאים בגופנו, בסוף לא כולם מתחלפים.
נכון, נכון, זה דבר שקורה גם ביולוגית, בדיוק. לא צריך בשביל זה לעשות ניתוחי השתלה, זה דבר שקורה מאליו.
התאים במוח לא מתחלפים, אם אני לא טועה,
התאים במוח, לא יודע, לא משנה, אז את המוח נעשה השתלה. בסדר, אז את המוח נעשה השתלה. השאלה העקרונית היא מה נשאר פה. עכשיו, תוספות טוען שבעצם הספינה נשארת ספינה של תזהוס למרות שאף קרש כבר לא, לא, הוא לא אחד מהקרשים המקוריים. אז זאת בעצם הטענה. האם ודור, ציבור לא מת ודור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, זה כבר נראה מאוד יותר קרוב למטאפיזיקה קולקטיביסטית. אבל עדיין אני לא בטוח.
זה בגלל שנעשה בצורה תהליכית, אם זה היה נעשה בצורה חדה, אז לא היינו אומרים את זה. אם היינו לוקחים בן אדם, וממש כמו שנאמר פה קודם, והיינו ממש משבטים אותו, אז לא היינו אומרים את זה.
נכון, יש אחרי זה, יש המשכים לספינה של תזהוס. מה קורה אם מרכיבים את זה מחדש?
מפרקים הכל, מבונים הכל מחדש.
לא, מפרקים אחד אחד, מחליפים. בסדר? עד שבסוף הכל פורק. עכשיו, כל מה שפורק, מרכיבים אותו מחדש. עכשיו, השאלה, מי זאת הספינה של תזהוס? הישן שהוא כבר אף אחד מהקרשים המקוריים לא נמצא פה, או בעצם זה שהוא בסך הכל בדיוק אותה ספינה, הרכבנו אותה מחדש?
יותר פשוט להחליף את השם.
כן, אז זה השאלה, אם זה אותו דבר. זאת בדיוק השאלה. האם זה אותו דבר, להחליף את השם אנחנו מגיעים לאותו מצב או לא? אז בתפיסה של הקולקטיב כמשהו פיקטיבי, זה בדיוק הפתרון. בוא נחליף את השם ונפתור את הבעיה, כי הרי במקום אחוז זה פיקטיבי. אז זה מגדיר שהשם הוא כזה.
יש לזה גם נתקנים. אתה כלי נטמע ושבר אותו. אז התאומה הלכה. עכשיו מה קורה אם הקמת אותו מחדש? אז אם נשאר חלק מהכלי,
לא, ברור, אם הוא פורק לך על הקו, אז אין, זה לא רוצה.
אם הוא מספיק קטן,
זה כלי חדש.
נכון,
יש מחלוקת תוספות וריטב"א, על זה אני חשבתי, בספינה של תזהוס, זה תמיד מזכיר לי את העניין הזה, יש מחלוקת תוספות וריטב"א, אם אישה, בעל מדיר את אשתו, או מגרש אותה, לא משנה, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם. עכשיו התמוטט את הבית. ואבא שלה בנה בית חדש. בסדר? שם דנים בשאלה האם בית אביך זה פשוט הבניין המסוים הזה, כן, your father's home or your father's house. כן, השאלה אם אתה בית אביך פירושו הבית של אביך או הבית המסוים הזה שעכשיו בבעלותו של אביך.
זה לא תלוי בכוונה של מי שאמר?
כן, דנים בשאלה מה הכוונה. הרבה פעמים בגמרא זה ככה. אבל השאלה, בוא נגיד שההנחה היא באמת שזה ההאוס ולא ההום. האם כל העסק הזה יתפרק, אז זה כבר לא ההאוס? אם נרכיב אותו מחדש, זה יהיה אותו דבר או לא אותו דבר? זה בדיוק תומת כלים, זה דוגמה טובה לעניין הזה. שם ברור שלא. זאת אומרת שהכלי הוא לא אותו כלי שהיה.
אם הוא נשבר מספיק קטן ששווה,
אם התומעה פרחה, אז היא פרחה. זהו, היא כבר לא חוזרת. למרות ששם אתה יכול להגיד שהתומעה פרחה, אז למרות שזה אותו כלי, אז הוא לא חוזר להיות תמה, אבל לא בגלל שזה לא אותו כלי.
אבל למה? גם את זה יש מחלוקת. תנורו של הכנאי זה המחלוקת המפורסמת.
נו,
מה? תנורו ויחסו מחדש.
לא, שם זה תנור שמתפרק, זה לא תנור שנשבר. תנור שמתפרק לחוליות, זה תנור של חוליות. אנחנו מדברים על תנור שנשבר, שבירתו זאת הערתו.
מחרס, כן.
בדיוק.
עכשיו, אם הוא נכון בגודל מסוים,
ולקחת אותו
מחדש...
לא, אם הוא כבר לא משמש, לא יכול לשמש את אותו...
כן, נכון. אם יש חלק שהוא בגודל מסוים, שיש לו שימוש אחר, נדמה שזה עדיין נשאר בתומה.
זה עדיין כלי.
כמו דלתות הכלים בשבת וכדומה. בכל אופן, אז זה... עוד פעם, אני מראה לכם שהתייחסות... במישור, התייחסות קולקטיבית במישור הערכי, ודאי שיש בהלכה. השאלה אם זה מחביא מאחוריו מטאפיזיקה קולקטיביסטית, זה אני לא יודע. כי הרבה פעמים עושים את ה... גם אני הרבה פעמים עשיתי את הקישור הזה, אבל אני לא בטוח שהוא נכון. את לא בטוח, כי אני חוזר עוד פעם, אנחנו הרי זוכרים, אנחנו באנו לפה מהשאלה של סגולת ישראל. נדר? זאת אומרת, השאלה האם מהאמירות ההלכתיות או המחשבתיות האלה, אנחנו אמורים גם להסיק שכלל ישראל זה איזשהו סוג של אובייקט במובן המטאפיזי, או שלא, יש פה איזושהי התייחסות ערכית קולקטיביסטית, אבל היא לא בהכרח משקפת מטאפיזיקה קולקטיביסטית. זאת אומרת, זו שאלה אחרת. דוגמה נוספת זה מתן תורה בהר סיני. כן, זה דיברנו, אני חושב, גם כן. שאומרים שכל הנשמות שלנו עמדו בהר סיני, ולכן אנחנו כולנו מחויבים לקיים את מה שקיבלנו על עצמנו שם. כמו שאמרתי, אני לא מכיר בהלכה שבועה של נשמות. זאת אומרת, אין שבועה כזאת, בלכות שבועות. אם הנשמה שלי הייתה בהר סיני ונשבעה, שתקיים את זה היא. מה זה קשור אליי? זאת אומרת, יש משפטי במובן ההלכתי, זה
נשמה... אמרנו שנשמה שחזאת.
נשמה בגוף. נשמה בגוף זה בן אדם. זה במובן המשפטי ההלכתי, אין דבר כזה. אין, נשמות אין להם מעמד הלכתי או משפטי. ולכן...
יש גלגול נשמות פה בעיה.
אה?
אם יש גלגול
לשמות
יהיה פה היה,
זה עוד הערה, אבל אני אומר, מעבר לזה, אני לא חושב שזה באמת יכול להחזיק מים בדיני שבועות, בדיני שבועות הרגילים, להגיד לי, הנשמה שלך נשבעה ולכן אתה חייב לקיים. אני לא חושב שלזה הכוונה. אנחנו לא מתכוונים שם לשבועות של נשמות. מה שמתכוונים שם לומר, זה בדיוק הרעיון של תוספות, שמי שעמד שם וקיבל את התורה, זה היה הקולקטיב היהודי. ומי שהכלס אותו באותו זמן, זה היה אוסף האנשים שעמדו בפני הר סיני. אבל כשהם קיבלו על עצמם את התורה, הם לא קיבלו את זה על עצמם כל אחד על עצמו. אלא הקולקטיב קיבל את זה על עצמו, ומכאן והלאה זה מחייב את כל מי שמשתייך לקולקטיב הזה. דוגמה לדבר, כן, זה חקיקה. כשהפרלמנט מקבל חוק, גם אם כל הבוחרים וכל חברי הפרלמנט כבר מתו מזמן, כל עוד החוק לא שונה, זה מחייב גם את האזרחים של עכשיו. למה? וישר החוק הזה, הנמען של החוק, הוא לא אוסף האזרחים המסוים שנמצא עכשיו במדינה. הנמען של החוק זה הקולקטיב של אזרחי המדינה. והקולקטיב הזה עדיין קיים, זה אותו קולקטיב עצמו. ושוב פעם אני אומר, קל מאוד לקפוץ למטאפיזיקה מכאן, אני לא בטוח שחייבים. יכול להיות שיש פה עוד פעם קביעה משפטית ולא קביעה מטאפיזית.
אבל מבחינת מתן התורה, מדברים על ברית. בברית יש שני צדדים. אז יש צד, אז זה לא שחוק ירד דרך קולקטיב, ועכשיו קולקטיב מחויב. אלא קולקטיב גם קיבל.
כמו חודש שלום בין שתי מדינות.
גם ב...
עבר 100 שנה, מה, זה כבר לא מחויב יותר? כולם מתו
פה. ברור, גם חקיקה זה סוג של דבר דו צדדי. אני קיבלתי על עצמי את הכנסת, בחרתי בה, ולכן מה שהיא מחוקקת מחייב אותי. אם הם יעשו משהו שהוא לא במנדט שנתתי להם, זה לא יחייב אותי. אז יש פה איזושהי הדדיות בכל מצב כזה. זה לא סותר. השאלה, מי זה הגוף שנמצא בברית הזאת? אז לכן, יש את הראש בתשובה, זה מובא ברמה ביורי דעה בלכות נדרים, הוא אומר שמה שההורים לא יכולים להדיר או להשביע את בניהם, למעט נזירות שמשון, שזה חריג, שההורים יכולים להדיר את בנם להיות נזיר, בנזירות שמשון. אבל בנדר רגיל או שבועה רגילה, בן אדם נשבע או מדיר את עצמו, או לא אף אחד אחר. אני לא מדבר מנכסיו שלו, נכסיי שלי אני יכול להדיר אחרים. אבל אני לא יכול לקבוע עליהם נדר שהם היו אמורים לדור. זה בן אדם נודר על עצמו. אומר הראש, אז מה עושים עם קהילות שמחרימות את מי שעושה דבר מסוים? חרם זה סוג של נדר. אז מה, איך קהילה יכולה להחרים מישהו שעושה דבר מסוים? זאת אומרת, איך חרם כזה חל על הדור שאחרי, או השני דורות שאחרי? והוא אומר שזה חל, למרות שאין נדרים ושבועות על מהורים לילדים, או על דורות הבאים.
על מי זה חל?
זה חל על כל מי שחבר בקהילה הזאת.
לא, מי מושא חרם?
אז אמרתי, הקהילה.
לא, על מי זה חל? לא מי צריך
להגיד, נגיד שהקהילה קובעת, נגיד קהילת החלבים בניו יורק, יש להם חרם על מי שמתחתן עם גר או גיורת. עובדה.
לא על אדם ספציפי,
אלא על תופעה ספציפית. לא, ברור. אז כן, מי שיעשה משהו, זה סוג של, זה מכשיר חקיקה. זאת אומרת, הקהילה שמחרימה על משהו, זה בעצם יקבע חוק. יקבע חוק שמי שלא עומד בו הוא בחרם, אבל יקבע איזשהו סוג של חוק, כמו חרם דרבנו גרשום. שמי שעושה משהו, אז הוא יהיה בחרם.
אם אני רוצה לעזור את הקהילה, אני יכול?
כן.
אתה
לא נחשב לחלבי. כן. זה לא עניין אתני או גניאולוגי. זאת אומרת, זה שאתה מוצאך מחלב אז מה? אם אתה רוצה להיות חבר בקהילה שלנו, אז דע לך שאלה הכללים. אתה לא יכול לכפות עליי להיות חבר בקהילה, אני יכול ללכת. אמיתי, אמיתי. אני פגשתי זוג, פגשתי בארצות הברית זוג, הייתה שם התבוללות ולכן הם עשו את
זה.
כי זה היה איזשהו מכשיר לקחת גרים מפוקפקים וגויים וזה, אמרו אין, לא מתחתנים עם גרים יותר. ואני פגשתי זוג שחיו בבוסטון.
מיליונרים כולם, והילד מאבד הכל.
שהוא היה גר, והיא הייתה... הוא היה גר והיא הייתה בת למשפחה חלבית מניו יורק והם התחתנו, הוא היה ספרן של הרווארד, הוא עשה לי שם סיור בספרייה שלהם, היה מעניין מאוד, היום הם בארץ הבנתי, אני לא יודע איפה. הם לא יכלו להגיע הביתה, זוג שומרי תורה מצוות, תראה שמיים, אנשים טובים, הם שומרי מצוות לגמרי, אבל הם לא יכולים ללכת לבית הכנסת של ההורים שלה, הם לא יכולים להיות שם, הם אמרו לזה, זה ממש טרגי הדבר הזה. יש שאלות לרב עובדיה בעניין הזה, האם אי אפשר איכשהו לעקוף את זה, זה אומר, אי אפשר, זאת אומרת, לא הם שאלו, יש שאלות על החרם החלבי הזה. לא משנה, אז לענייננו, הראש בעצם כותב שזה כן עובד, בחרמים של קהילה. למה זה עובד? איך זה עובד אם הורים לא יכולים להדיר או להשביע את בניהם? כי בחרם של קהילה, הנמען של החרם זה הקהילה. על מי פועל החוק, אל מי פונה החוק? החוק פונה אל כלל חברי הקהילה. הקהילה לא מתה. זאת אומרת, גם אם כולם כבר התחלפו, זאת אותה קהילה, זה עדיין מחייב אותה. זאת בדיוק התפיסה שאומרת, כשאני מדבר אל קולקטיב, זה עובד אחרת מאשר כשאני מדבר אל אדם פרטי. האם הדבר הזה הוא מניח בהכרח מטאפיזיקה קולקטיביסטית?
לא.
אני לא יודע, אבל... ספציפית על חרם ועל נדר יותר קשה להגיד דבר כזה, כי נדר יש עליו חלוט בחפצה, להבדיל משבועה. שבועה היא בגברה ונדר זה חלוט על החפצה. עכשיו השאלה, כשאתה מחרים, עוד פעם, זה תלוי...
טוב, זה...
כן, נגיד, מי שכבר עבר על החוק הזה, אז חל עליו החרם. אז זה ודאי חל על גופו כביכול. כן, החרם. אני מדבר על השאלה עוד לפני שעברת. זאת אומרת, מה זה המצב הזה שמחרימים על סוג מעשה מסוים? יש חלות מסוימת של הנדר? זה נדר שיש לו חלות עכשיו? בפשטות כן. זו שאלה למדני שצריך לדון בה, אבל בפשטות כן. על מי זה חל? זה חל על הציבור. זאת אומרת, יש עליו חלות של סוג של נדר מסוים שקוראים לו חרם, שכתוצאה מזה, אם הוא יעשה משהו, אז הוא זאת אומרת, היחס אליו יהיה כך וכך. עכשיו, כאן, אם אתה רואה את זה באמת ככה במובן המלא של המילה, זה כבר מתקרב יותר למטאפיזיקה קולקטיביסטית. כי אתה בעצם, על מי חלה החלות הזאת? החלות חלה על איזשהו סוג של חפצה, על איזשהו סוג של יש. אז טוב, אז אפשר להגיד שאנחנו מוכנים לקבל חלויות פיקטיביות על ישים פיקטיביים. אני אומר, אני לא בטוח אפילו פה, אבל זה כבר יותר קרוב. אולי עוד דוגמה שאני אביא בהקשר הזה. הרבה
שקיבלו מנסה... האם שם המדבר החלה לקולקטיב, אבל אחרי דור המדבר...
טוב, חלה לכולם, לא נכון, כולם היו חמים יותר בהם שם.
כן, עד שהתחלף...
כי העונש מראש היה רק עליהם, זה לא עונש שאומר כל מי ששייך לעם ישראל צריך למות במדבר. אם זה היה כזה, אז זה היה חל על כולם.
צריך להיות 40 שנה במדבר.
מותר לקהילה להגיד, גם חרם דרבנו גרשום הוא חרם לאלף שנה. אפשר להחרים עד 100 שנה מהיום, או רק דור מהיום, או... כמו שהקהילה יכולה להחרים לתמיד, היא יכולה גם לקצוב את הזמן, זה לא... אין בעיה עקרונית עם זה.
אני רואה מהצד הפוך, אני פשוט ליפול לי הסימון איפה זה מופיע, שהקדוש ברוך הוא לא ממצה את הדין, כי עתיד לצאת ממנו בן שהוא יהיה...
כן, זה
מואב. זכות הבן לא פורים כרגע עם
ה... עמון ומואב. עמון ומואב. אז הגמרא אומרת שלמה לא... למה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תעצר עם המלחמה? אחת הדעות שמה בגמרא, זה שיש לי שתי פרידות טובות שעתידות לצאת מהן.
עכשיו,
מה שהיא מביא את זה, אבל אני אומר, זה גמרא.
יש עוד מקום.
גם אברהם,
בזכות יעקב, בזכות זה שיעקב יצא ממנו.
מה?
על אברהם גם חכות. שהשם בחר בו בזכות יעקב שיבחר.
אוקיי. בכל אופן, אני אביא אולי עוד דוגמה. ששם זה... גם כן, אני לא בטוח, אף אחד מהדוגמאות אני לא בטוח ב-100% שצריך להגיע למטאפיזיקה. אבל זה כבר מתקרב מאוד. וזו דוגמה אקטואלית. כן, דוגמה של פגיעה בחפים מפשע. אנחנו עושים חיסול ממוקד, צריכים לפגוע במישהו שמאיים עלינו, והדבר הזה כרוך בפגיעה בחפים מפשע. האם מותר לעשות דבר כזה? זאת סוגיה שאני לא אכנס אליה עכשיו באופן מלא, אבל אני אגיד בקצרה, כי אני חושב שהיא גם נוגעת אלינו. מה שעומד פה בעצם לדיון זה השאלה, יש פה שני עקרונות של לכאורה סותרים. מצד אחד, אסור להציל עצמו בנפש חברו. אסור לי להרוג מישהו כדי להציל את נפשי, נכון? להרוג ואל יעבור, אסור לי. מצד שני, בדין רודף, דין רודף, אני הורג את האחד כדי להציל את השני. כאן כבר אין את המי אמי חזי דדם הדידך סומק תפי. הרודף לא יכול להגיד לי, תראה, מה אתה מעדיף את הדם של הנרדף על הדם שלי? אל תהרוג אותי. הוא לא יכול להגיד את זה. למה? כי אם הוא השם, אם הוא רודף, אז שיקח את זה בחשבון. אז עכשיו, בהקשר שלנו, כשאני מסתכל עכשיו על סיטואציה כזאת, נוסע מחבל ברכב, יורים טיל על הרכב, ויש איתו גם בן אדם חף מפשע ברכב. או, כן, כן, נגיד שהוא חף מפשע. תינוק. לא ששתף פעולה, לא. תינוק שנוסע איתו ברכב. הוא ודאי חף מפשע.
מישהו שגידון אומר, בכל מיני.
הוא יגדל, הוא יהיה
בחבר. או שכן, או שלא, אתה לא יכול, לא.
חופשי.
את דין המלך אנחנו לא מוציאים בעצמנו.
אוקיי, לא בן משפחה. איש מהצלבה אדם.
כן.
זה ודאי דין אומר.
זהו, שמה. הבאת דוגמה בעייתית. כן, לא משנה. זה גם לא הצלבה אדום, זה אונרא.
עיתונאי ישראלי, אוקיי? לא שמאלני.
זה היה קבוצה ריקה פחות או יותר. זה ניתו אף אחד ברכב, זאת אומרת, אז אין בעיה. טוב, בכל אופן, אז מה הדיון פה בעצם? על פניו מדובר פה במישהו שמאיים עליי, ואני הורג גורם שלישי כדי להציל את נפשי. אסור. אסור לי להציל את עצמי בנפש חברי. כל עוד הוא גורם לא מעורב, כל עוד הוא צד שלישי. אז אם אני משייך את זה לצד הזה של המשוואה, של להציל עצמי בנפש חברי, התשובה היא אסור. אסור לעשות את זה. ואם אני משייך את זה למושג של רודף, אם אני רואה אותו כרודף אחריי, אז זה אולי מותר, אבל מה הצדקה לראות אותו כרודף? הוא לא רודף. מה אתה רוצה? התינוק הזה יושב שם ברכב, הוא לא רודף. נכון שאם אני לא אפגע בו אני אמות. אבל זה לא נקרא רודף, זה נכון תמיד. גם כשמאיימים עליי תהרוג אותו, אם לא נהרוג אותך. גם כן אם אני לא ארוג אותו אני אמות. זה לא נקרא שהוא מאיים עליי. הוא לא אשם, הוא לא יוצר את האיום. הוא האפשרות שלי להינצל. הוא לא זה שמאיים עליי. אז זה לא נקרא דין רודף. אז מה הצדקה להרוג חפים מפשע? לכאורה על פי ההלכה אסור היה לעשות דבר כזה.
זה
מראים. אתה שומע?
כי בכלים יותר...
לא, לא, אני לא חושב. לדעתי אין קשר. זה לא משנה אם זה גויים או לא גויים.
זה עניין של עונש. עונש שונה, אבל אסור
ליצור. יותר מזה, יש תשובה של הרב ישראלי על פעולת קיביה, אז שם משתמע ממנו, ואני חושב שבמידה רבה של צדק, שאצל גויים זה עוד יותר אסור. לא, בגלל שנגיד, הוא מדבר על ממון אמנם, אבל זה הרעיון, אני חושב שהוא רעיון דומה. מה קורה בממון? רש"י הרי, גמרא בבבא קמא אומרת שאסור לי להציל את עצמי גם בממון חברי. אז רש"י מפרש את זה כפשוטו. אבל נגיד הרשב"א בתשובה חולק עליו, והוא אומר שמותר לי, למה? בגלל שהוא בן כה וכה היה צריך להשקיע את הממון כדי להציל אותי, לא תעבוד על דם רעך. אז אני כבר יכול לקחת את הממון בעצמי. בסדר? עכשיו, אומר הרב ישראלי, הגויים לא חייבים להציל אותי. אין לו תעמוד על דם רעך אצל גויים, כמו שלי אין לגביהם אגב. תמיד מאשים את היהודים בזה שהם לא מוסריים, כי אין להם לא תעמוד על... גם לגויים אין לו תעמוד על דם רעך על יהודים. זה הדדי. שעשה את זה יבורך, אבל חיוב אין. בסדר? אז השאלה היא, אז אומר הרב ישראל, באמת בממון של גוי לכל הדעות, או לא רק לפי רש"י, להלכה, זה רשב"א, וזה שיטת רוב הראשונים. רש"י הוא שיטת יחיד. אסור להציל את עצמו בממון של גוי. גוי לא מעורב, כמובן. גוי מעורב, אז זה דין רודף. כמו שאפשר להרוג אותו, אפשר גם לפגוע בממונו. הגוי לא מעורב, אסור להציל את נפשי, אני צריך למות. ולא לפגוע בממון של גוי. עכשיו, גם בנפשות, ההיגיון אומר, שנגיד, אפילו אם אני מוכן לסכן חיים שלי או של יהודי כדי להציל יהודי אחר, הגוי לא רוצה בזה. אתה לא יכול כדי להציל חיים של יהודי, אין דין ערבות, הוא לא מחויב לך שום דבר, אז זה לפחות אותו דבר אם לא יותר גרוע.
יש את הסוגיה עם דוד המלך.
כן, זה הסוגיה שם, בבקשה.
אם אני עושה את זה,
אתה רוצח?
אז ההלכה תגיד לך כל הכבוד.
לא, אני מקריח את...
מה פתאום?
כי הבנת, למה? ההלכה צריכה להגיד שאסור.
ההלכה צריכה להגיד שאסור. המצד שני, ההלכה קורצת לי הציד, אני אומרת לי, עדיף שיחלט שבת אחת.
אני לא ראיתי אותה קורצת.
עדיף שתישאר יהודי חותם, אחרי תהיה יהודי מת.
לא, לא.
אז ההלכה אומרת לך, אל תעשה את זה, אבל בשושו תעשה.
לא, אם ההלכה הייתה אומרת את זה. הייתה אומרת לך,
עדיף שיחלט שבת אחת.
עדיף שיחלט שבת אחת זה עיקרון הלכתי, למה היא לא אומרת לך את זה?
לא, כי היא לא תגיד לך.
למה היא לא תגיד?
כי אז אתה יתרת לה...
נכון, אבל מותר, אתה אומר. למה שלא יתירו את זה?
לא, אתה תישאר
חוטא.
אתה תישאר, אבל תישאר יהודי.
לא, לא. אם אתה חוטא, אז אתה צריך למות. זהו, לא, אסור לעשות את זה. זה הטענה. כן, בסדר, מנחם פינקלשטיין. מנחם פינקלשטיין. אבל לא, אני גם מסכים שמותר. אני אגיד לכם למה, אני כתבתי איזה פעם, איזה מאמר.
כי על הכוונת לא הילד שלו.
מנחם החליט את זה כשופט,
לא בדיין.
זה ביי פרודקט.
אז מה?
אני לא מציל את עצמי בילד.
אבל אתה יודע שהילד ימות.
הילד חוסל בדיוק כמו האצה.
אבל אתה יודע שהילד ימות.
מה?
אתה יודע שהילד ימות. מה זאת אומרת? מה זה, זה משחק פורמליסטי? הטענה... אני אגיד לכם, אני חושב שהטענה פה היא שאם אנחנו באמת, אם אנחנו נמצאים במצב של אדם פרטי מול אדם פרטי, אסור לעשות את זה. אבל אם אנחנו מדברים על מלחמה, במלחמה מדובר פה על קולקטיב מול קולקטיב. זה לא משנה מי מחזיק ביד את הנשק. בסופו של דבר, וכאן אני אומר עוד פעם, תפיסה קולקטיביסטית, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת, יש פה קולקטיב שרודף אותי. כמובן, יש בתוכו תינוקות שלא אשמים בכלום. הם לא אשמים בכלום.
יש קולקטיב שרודף את הקולקטיב שלי.
כן, את הקולקטיב. לא, גם אותי אישית. לא צריך שאני אהיה קולקטיב. מספיק. אם יש קולקטיב שרודף אותי כאדם פרטי, זה יהיה אותו דין. לא, זה לא. לכן אני חולק על אלה שתולים את זה בדיני מלחמה, במובן שלנו. אני לא תולים מלחמה, זה דיני פיקוח נפש.
אבל אם נמצא שם בן אדם שהוא לא חלק מהקולקטיב.
רגע, נכון. אם באמת יש שם מישהו ברכב שהוא שייך לקולקטיב שרודף אותי, גם אם הוא לא אשם. קטן רודף, הורגים אותו. הגמרא אומרת, זה מחלוקת בגמרא, ולהלכה נפסק, קטן לא אשם, אין לו דעת, אבל אם הוא מסכן אותי, הורגים אותו. הטענה שקולקטיב שרודף אותי, אז אני יכול לפגוע בכל מי שאני צריך, כמובן, כדי להינצל, לא סתם להרוג. סתם להרוג, זה דין רודף משונה קצת. אתה לא יכול סתם להרוג את כל האנשים שם. אתה צריך להרוג את אלה שמאיימים עליך.
איפה המקור הזה, איפה זה מופיע לך ש...
מאמר שלי. יש מערל כזה על שמעון ולוי, אין מקורות הלכתיים חד משמעיים, אבל אני טוען שזה זאת ההלכה שנובעת מהתפיסה הקולקטיביסטית. לכן אני מביא את זה כנפקא מינה של התפיסה הקולקטיביסטית. תראו נפקא מינה נוספת. אם יש שם איש הצלב האדום, או תייר משוודיה, אז אסור לעשות את זה.
שאלה מה ההגדרה של הקולקטיב? אולי כל מי שנמצא עכשיו ברצועת עזה, הכניס את עצמו לתוך הקולקטיב, מבחינת הקולקטיב
שם. בסדר, אבל אני אומר, בוא נגיד שזה לא, לא משנה, זה טכניה, אבל אני אומר, נגיד שיש שם מישהו שלא, הוא נמצא שם במקרה, לא יודע,
בין הרובה.
בין הרובה, בדיוק. נמצא שם במקרה, לא יודע בדיוק מה. זה הרבה יותר בעייתי. עכשיו, יש קצת מקום לטיעון שאתה אמרת קודם, שמואל, לגבי הבאי פרודקט, זה מה שמקובל להגיד בהקשרים האלה. אבל אני חושב שבהקשר ההלכתי, נדמה לי שזה הטיעון המרכזי שמצדיק את את הפגיעה, ושוב פעם, עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
אז אפשר גם להרוג אותו במכוון, לפי התפיסה הזאת.
נכון. אם אתה צריך... לא, כי הוא לא מאיים עליך.
לא, אבל...
דין רודף...
לא, אני אומר, אם... אתה חושב שזה יעזור.
לא, אם דין רודף לא מצדיק להרוג את הרודף אם אתה יכול להצילו באחד מאיבריו. זאת אומרת, אם אתה יכול להינצל בלי להרוג את הרודף, אתה לא יכול להרוג את הרודף. העובדה שיש על מישהו דין רודף לא אומרת שצריך להרוג אותו.
לא, אבל מה שאריק אומר בעצם, זה שאם אתה הופך את זה למאבק בין שני קולקטיבים, אז אני לא צריך שברכב הזה ייסע גם מחבל. אלא מספיק שהשמדה של הרכב הזה, נגיד שנוסעות ברכב הזה 5 נשים.
אבל זה מציל נפש
של... ההשמדה של הרכב כשלעצמו עוזרת לקולקטיב שלי.
לא, להפך.
לא, אם זה קולקטיב.
עזוב, אם זה יוצר...
לא, לא. אם זה יוצר...
נניח שזה יוצר מאזן האימה.
אם זה יוצר איום על חיים, אז נכון, זה ברור, לא צריך לשם מחבל. אם זה יוצר איום על חיים, אם שמים תינוק עם טיל אוטומטי, שנוסע ברכב אוטומטי.
גם בלי טיל.
לא משנה.
לפי זה מספיק שאני, נגיד אני רוצה להרוג כדי להרתיע. נגיד שזה היה עובד.
נו. אני אומר, פה אתה כבר צריך להיכנס לשאלה עד איזה סוג של איום אתה מוכן להרוג מישהו שכיוון שבין 20 הוא יהיה סיכוי סביר שהוא יהיה מחבל, גם את זה אתה יכול לעלות כטיעון. זה טיעון לא מופרך בעזה, בוא נגיד, ועדיין אני חושב שיהיה קשה לקבל דבר כזה כרדיפה. זה צריך להיות משהו שיש בו איום ישיר על חיים.
נכון, כי אם ככה זה טיעון הזה, אז אתה לא הולך עם הטיעון שלך עד הסוף.
אני אומר עוד פעם, אני הולך עם הטיעון שלי עד הסוף, אבל מצב הרדיפה צריך להגדיר אותו.
אבל אמרת שמי שרודף זה העם, לא?
נכון, אבל המצב של הרדיפה זה שהעם רודף, אז מה? זה לא אומר שמותר להרוג אותם. מותר להרוג אותם כדי להינצל. השאלה אם דבר כזה נקרא להינצל. כי האיום הוא איום עקיף מדי. גם רודף, אתה לא יכול להרוג אם אתה יכול להצילו באחד מאיבריו, או אם האיום שלו הוא
דבר עקיף.
אז לכן אני אומר שברור, הסיטואציות הן מורכבות, ומילת הקסם של מידתיות, שאני כל כך לא אוהב אותה, כי תמיד משתמשים במקום שלא יכולים להבין נימוקים, אבל אין מה לעשות. זאת אומרת, לפעמים אתה חייב להשתמש גם במילה הזאת. אני כן חושב, זה גם אמרתי למנחם, אני כן חושב שלא עשו מספיק חשיבה שיטתית כדי לבנות את המסגרת המושגית. אחרי שאתה בונה את המסגרת המושגית, כמה קווים נתתי כאן, בתוך זה אתה יכול, כמובן, אתה תצטרך עדיין לדון על מידתיות ועל מידת העקיפות של האיום וכו'. אבל היום התחושה שלי היא שזה הכל מהבטן. זאת אומרת, שאלה אם זה כן מידתי או לא מידתי, וזה מתחיל ונגמר שם. אין לך צורה שיטתית להתייחס לסוג כזה של בעיות, למיין אותם, לרודף, למציל עצמו בנש חברו, איום כזה, איום אחר, האם אתה פוגע, זאת אומרת, ממש תורה בנויה. כשבתוכה אף פעם זה לא נותן תשובה לכל מקרה. בתוכה יש מקום להערכות. אבל עדיין חשוב, אני חושב, שתהיה איזושהי מסגרת מושגית יותר שיטתית, ולדעתי אין. אני שומעתי מנחם אחרי איזה שיעור שהוא נתן פה על הנושא הזה, וככה אמרתי לו שאני חושב שזה... זה לא, זאת לא מספיק עבודה מה שעשו שם.
אבל הרכב הזה, יש לו זמן של 10 שניות שאפשר לפגוע בו.
אוקיי.
מתחילו לעשות את כל החישובים ככה וככה.
לא, לא, בדיוק. אתה בונה מראש מערכת עקרונות שלפיהם אתה עובד. אתה יכול לראות
את הסיטואציה ולהגיד, רגע.
בשביל זה צריך להשקיע את המחשבה מראש.
עכשיו זה מצב זה.
אישור צריך, בכל מקרה צריך לתת אישור לפעולה כזאת. פעולה כזאת לא נעשית בלי אישור. אז תמיד צריך לתת אישור, אז המאשר צריך לדעת לפי איזה עקרונות הוא מאשר, מה זאת אומרת? תמיד, אין פעולה שנעשית בלי שאלה. טוב, אז אני אומר, אולי עוד משפט אחד, הבאתי את הדבר הזה כדוגמה, מה אתם אומרים כאן? האם כאן זה כבר כן מטאפיזיקה קולקטיביסטית? כי להגיד שבגלל פיקציה משפטית מותר לי להרוג מישהו, זה כבר יותר קשה. אם אתה מבין שקולקטיב זה באמת, זה יש אמיתי, זה משהו קיים, הוא באמת מאיים עליי. כמו שבאדם שמאיים עליי, לא יכול להגיד, אל תפגע לי ברגל, כי רק היד שלי מאיימת עליך. בסדר, אתה כקולקטיב מאיים עליי, אני מנטרל אותך בכל צורה שלא תהיה. אז גם כאן אני אומר, אם אתה באמת רואה את זה כקולקטיב, אז אני יכול אולי להבין שזה מאפשר לך, נותן לך הצדקה להרוג מישהו חף מפשע, חף מפשע ברמה אינדיבידואלית. בקובעו אינדיבידואלי. אמין? אבל אם אתה רואה את זה רק כפיקציה משפטית, אני לא יודע אם זה מספיק בשביל להצדיק פגיעה בחף מפשע, עם כל הכבוד הפיקציות, אבל הבן אדם הזה הוא ישות עצמאית, ואתה הורג אותו, לא עוול בך פה. אז פה אולי זה כבר ממש מגיע למטאפיזיקה קולקטיביסטית, אני לא יודע. טוב.